לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"ה בניסן תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. חבר הכנסת לשעבר, הרב חיים אמסלם, ראש תנועת עם שלם, שמבקש להוביל גישה חרדית ציונית מתונה ואוהדת למדינה, יגיב כאן מיד לסרטון הפרובוקטיבי שפרסם העיתונאי החרדי ישראל כהן, שבו הוכרז, אנחנו לא חוגגים ביום העצמאות, לא מתאבלים ביום הזיכרון, זכותנו לא לעמוד בצפירה, אנחנו לא חלק מהאידיאולוגיה הציונית. התגובה מיד. סכומי העתק המשולמים לאמנים על בימות הבידור בערב חג העצמאות, בעוד אמנים ותיקים נזנחים ונשכחים, הסכומים הללו מטרידים עוד את הסתדרות הגמלאים, שקוראת לרשויות המקומיות לערוך שינוי. אנחנו נשוחח כאן עם יושב ראש הסתדרות הגמלאים, שמוליק מזרחי, הוא יספר לנו על מצוקתם של האמנים הוותיקים בישראל. נשמע גם על לוח דרושים אינטרנטי חדש שמתמקד בתחומי חינוך וחברה, ומבקש לתת מענה ממוקד לציבור הדתי ולתושבי יהודה ושומרון שמודרים מלוח הדרושים הפופולרי של שתיל מבית הקרן לישראל החדשה. בסדרות רוטשילד בתל אביב התקיים בחג העצמאות המתקרב אירוע אנו מכריזים בזאת, שבו בעשרה מיצגי תלת מימד על בנייני הרחוב יוצג סיפורה של המדינה. לקראת האירוע הזה אנחנו נשוחח עם השר זאב אלקין, שעומד בראש משרד המורשת וירושלים, המשרד שמאחורי המיזם. ליטה, כך למדנו בימים האחרונים, נערכת לחקיקה שתאסור הפצת מידע שמוגדר כמעוות את ההיסטוריה של ליטה. הכוונה היא לחומר התיעודי שמכתים את דמותה של ליטה ככזו שהייתה שותפה לרצח יהודיה במלחמת העולם השנייה. חוקר יהדות ליטה, הדוקטור קליבנסקי, יספר לנו כאן על המעורבות האקטיבית של ליטאים מכל רמה ודרג בהרג ורצח 225 אלף יהודים. ונדמה שבכל שנה עולה סביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה שאלת נוכחותו של האל בימים השחורים ההם. על השאלה שהיחס אליה חורג הרבה מעבר לסמינריונים של תנועות נוער ושיעורי אמונה בבתי המדרש, אנחנו נדבר עם הרב חגי לונדין. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הציבור החרדי בסערה בעקבות הסרטון הפרובוקטיבי שפרסם העיתונאי החרדי ישראל כהן, שמכריז בסרטון הזה, אנחנו לא חוגגים ביום העצמאות ולא מתאבלים ביום הזיכרון, זכותנו לא לעמוד בצפירה, אנחנו לא חלק מהאידיאולוגיה הציונית, אנחנו מאמינים ששמירת תורה ומצוות שומרת על עם ישראל והיא זו שמנציחה את הנופלים, הסיפור החרדי הוא לא הסיפור הציוני, ולכן אין מה לשמוח ואין מה להתאבל, כך הוא אומר שם בסרטון הזה. ואנחנו רוצים לשוחח עם מי שניסה להוביל או עדיין מנסה להוביל קו חרדי אחר, הרב חיים אמסלם, ראש תנועת עם שלם. שלום לך.
שלום וברכה.
אתה שומע את הדברים, הם מעוררים סערה ברחוב החרדי, זאת אומרת יש שם אי הסכמה, אבל מה אתה אומר?
תראה, תפיסת העולם שהוא מייצג, לא רק שהיא לא עושה שירות טוב וחיובי לחרדים באשר הם חרדים, גם היא לא מייצגת את רוב הציבור הנקרא חרדי. זה אולי תפיסה אנטי-ציונית שתמיד היא באיפכא מסתברא, בשלטון הכופרים אנחנו לא מאמינים וכו', אבל בוודאי שלא מייצגת את רוב החרדים. אני אומר במיוחד את הספרדים שביניהם, שדווקא באים מרקע ותפיסת עולם שהיא ציונית מהותית ביסודה. אז ברור שלדבר כאן בשם החרדים זה לא הדבר הנכון. עכשיו לעצם הדבר, אני חושב ש כאן שוכחים דברים בסיסיים, אלמנטריים, מה שכתוב במסכת אבות, על תפרוש מן הציבור, ואפילו יתרה מזה במסכת דרך ארץ, כתוב שם, לא יושב בין העומדים ולא יעמוד בין היושבים, זה הכבוד המינימלי שהציבור הכללי נותן לנופלים ונותן למי שמסר את נפשו למען כלל ישראל. אגב, בתשובות חכמי הרבנים הספרדים, הדבר כבר עלה לדיון, אפילו עמידת דום ובחינה הלכתית, יש תשובה אצל הרב יוסף משאש באוצר המכתבים חלק ג' שהוא כותב שעמדו שם שתי דקות דומייה כנהוג ושרו בקרון את שירת התקווה. יש תשובה של הרב יסקיל אבי, הרב עובדיה עדיין מרבני ירושלים, שבזמנו הוא דן בדבר הזה כי הוא שמע שיש כאלה שמפקפקים, והוא כתב תשובה שאין בזה שום בעיה ואין בזה שום איסור. ועד רבה, היום זה חילול השם לא לתת את אותו הכבוד המינימלי לאותם חיילים קדושים שנפלו למען כלל ישראל. יש בזה כפיות טובה כלפי מי ששומר עליך, כלפי מי שנותן את החיים למענך. לצערי, חלק גדול מהחרדים, אולי הספרדים שביניהם, לא יודעים את מה הרבנים שלהם כתבו בעניין הזה ואיך הם התייחסו לכך. צריך להוסיף עוד נקודה. מי שבעצמו שירת, או שבניו משרתים, ידבר אחרת, יתייחס אחרת, ייתן כבוד אחר לאותם חיילים קדושים שנפלו למען הכלל. ולעיתים אני אומר גם, לא צריך להתייחס במיוחד לצעירים שהם בבחינת הפרוח שלא נתפתחו עיניו, או כמו המון מוסד שגדלים על משפטים ממה שהלעיתו אותם בשטיפת מוח במשך שנים. אני סובר ואני חושב שהיום בזמננו לא לעמוד בזמן הצפירה שזה נעשה בפומבי, זה התרסה, זה פגיעה בזולת, ויש בזה גם חילול השם כלפי אלה שמחשיבים את עצמם, מקפידים על דבר השם, שחרדים לדבר השם.
ואולי הרב אמסלם יאמר, מי שיאמר, עצם האמירה הזאת עכשיו, בימים האלה שלפני ימי הזיכרון, יום הזיכרון לשואה וגם יום הזיכרון לחיילי צהל, הדברים האלה מגיעים על בסיס תחושה שהציבור החרדי נרדף. כל פעם שולחים את גייסות הכתבים והצלמים לתעד כל תזוזה במהלך הצפירה, מדווחים על זה.
אלה דברי הבל.
כן?
אלה דברי הבל. קודם כל, אנחנו נמצאים בימי העומר, שתלמידיו של רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. נו, זה כבוד. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לבוא ולומר גם, הציבור החרדי לא נרדף. הציבור החרדי, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, גדל למספרים ולנמדים גדולים. הוא מהווה אחוז ניכר בציבור. הוא דורש את זכויותיו. וזה בסדר, וזה לגיטימי. לעתים הוא מנסה להשיג זכויותיו בצורה שחלק גדול מהציבור לא אוהב את זה, והוא מתקומם. אנחנו במדינה דמוקרטית מתקוממים פה על כל דבר. מתקוממים. אז חלק מהציבור מתקומם. זה נקרא שהוא נרדף. אף אחד לא רודף אף אחד. אם אדם לא רוצה, הוא יושב בביתו, אף אחד לא רואה אותו, לא רוצה לעמוד בצפירה, אל תעמוד. תהיה במקום שכולם עומדים, ואתה דווקא לא תעמוד, אתה פה עושה דבר שאין לו שום קשר לרדיפת החרדים, או לא רדיפת החרדים, ואני קורא אדם שאף אחד לא רודף את החרדים. אף אחד פה לא רודף את החרדים.
מה לגבי?
כל אחד שרוצה לחיות בחרדיות שלו, זכותו המלאה ויוכל לעשות את זה, אבל יש, מכיוון שהציבור החרדי גדל, מכיוון שחלק גדול מהציבור החרדי מתערה בחברה הישראלית, ורוצה להתערות בחברה הישראלית, התמיני, אם מישהו יכול היום לדבר בשם חתך אחד, בשם החרדים, מי שמחה לדבר בשם החרדים? החרדים זה מנעד מאוד רחב, כולל אלה שיגדירו את עצמם חרדים ציונים ותלמידיו של הרב משאש או של הרב חלקון כהן או של רבנים מסוגר, ועד לאלה שמגדירים את עצמם לא ציונים, אולי אפילו אנטי ציונים. אז כולם נקראים חרדים. מה זה אומר?
מה לגבי האמירה שלו שהכבוד החרדי לנופלים ניתן בלימוד תורה, בנתינת צדקה, ואל תלמדו אותנו איך אנחנו רוצים לזכור ולתת כבוד. אתם ישראל
מצוין.
מדינה רב תרבותית, תכבדו את התרבות שלנו.
מצוין, תקרא תהילים ותיתן צדקה ותקרא משניות ותגיד יזכור ותגיד קדיש והכל בסדר. אל תפגע ברגשות של רוב הציבור. רוב הציבור רואה בעמידה הזו כבוד. זה מה שעשו הרבנים בזמנו כשהם נקלעו למצב הזה. לא תמצא אף פוסק הלכה או רב רציני שידבר דיבורים מסוג כזה או התבטאות כזו. אלה דיבורים של שוליים, שולי שוליים, שתמלו את עצמם לדוברים ואומרים דברים שרוצים שירות דוב לציבור החרדי. זה לא מוציא את החרדים יותר טוב ואז מוציא אותם יותר רע. ישנה קבוצה קטנה, שולית, שקנאית ביותר, הם לא מהווים את הרוב והם לא מייצגים את הרוב.
יש סיכוי שבאמת, כמו שאתה אומר, אם הם לא מייצגים את הרוב, תקום איזושהי הנהגה, על פי ניסיון העבר, ותוקיע את הדברים?
לא, הנהגה לא תקום ולא תוקיע, כי הנהגה מפחדת ומעוניינת, אבל הזמן יעשה את שלו. בסופו של דבר, הרוב המוחלט ייקח את המושכות לידיים, וכמו שאנחנו רואים בכל התהליכים, הן בנושא הלימודים הכלליים, והן בנושא השירות בצהל, ובעוד נושאים אחרים, בסופו של דבר, העם מספיק חכם, יודע לנבות את עצמו, לנווט את עצמו. הקיצוניים תמיד נשארים בסופו של דבר בשוליים בצורה זמיחה ולא מייצבים את הרוב.
רב חיים אמסלם, ראש תנועת עם שלם, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
כל טוב, בשורות טובות.
שלום, כל טוב.
בכל שנה מדברים על סכומי עתק שמשולמים לאמנים על בימות הבידור בערב חג העצמאות, והסוגיה הזו מעסיקה גם את הסתדרות הגמלאים בישראל, בעיקר לנוכח זניחתם ושכיחתם של האמנים הוותיקים. שלום, אנחנו אומרים לשמוליק מזרח, יושב ראש הסתדרות הגמלאים בישראל, שלום לך.
שלום לך, צהריים טובים.
יש מה לעשות בעניין הזה בכלל, או שאין מה לעשות, אנשים רוצים לשמוע כל הזמן את אותם סטטיק ובן אל, ומה לעשות, הוותיקים פחות מעניינים אולי.
אתה יודע שהכל עניין של רייטינג. אם היו משמיעים יותר את האומנים הוותיקים, אני מניח שגם הציבור היה מתחבר אליהם יותר והיה רוצה לשמוע אותם יותר. אבל ברגע שמדירים את קולם מערוצי התקשורת והם לא מופיעים והם לא נמצאים, מן הסתם באופן טבעי הם נעלמים מהזירה, ואומן שלא נמצא בזירה כמובן נשכח על ידי הרבה מאוד אנשים. אבל זו ההזדמנות של מדינת ישראל בשנות ה-70, שבה אנשים באמת שכולנו גדלנו על האומנים והזמרים ובאמת שעיצבו את הזמר העברי הישראלי, את הבדרנים שלנו, את השחקנים שלנו, שזו ההזדמנות של העיריות, של המדינה, של התקסים במדינת ישראל, שיחייבו איכן שמופיע אומן חדש וטוב ושמושך קהל, לצידו יכולים להפיע גם אומנים ותיקים במספר שירים שהם היו להיטים, שאני חושב שהציבור היה נהנה מהם מאוד, ובוודאי אומנים היו יכולים גם לתת מיכולתם המקצועית, ובעיקר גם לקבל כמה שקלים שמאוד מאוד מאוד חשובים להם, כי צריך לזכור שהאומנים האלה לא צברו לא זכויות, לא של פנסיות, והם חיים היום רק מהביטוח הלאומי, ואם פה ושם יש להם הופעה, כמובן זה מה שעוזר להם להתקיים, ואני חושב שזו המחויבות שלנו, וזו הדרישה שלנו ממדינת ישראל.
ומה באמת המצב שלהם? מה זאת אומרת הם חיים רק על קצבת ביטוח לאומי? לא נאספו כספים מכל המופעים הגדולים שהיו לפני 30 ו-20 שנה?
אומנים חיים לפי תקופות של הצלחות, וברוב הזמן הם כמעט והם לא מופיעים, והם צריכים להתקיים מהחסכונות שהם חסכו בתקופה שהם הצליחו באמת לצאת באיזה מופע כזה או אחר, ויוכלו להופיע על במות במקומות כאלה או באירועים כאלה ואחרים. אבל אנשים האלה אין להם פנסיות, הם לא עבדו במקום עבודה מסודר, הם עבדו על חוזה אישי, הם עבדו לפי מספר הופעות, או אם הם היו שחקנים אז הופיעו בבמות התיאטרון לתקופת ההצגה או המחזמר שהם הופיעו, ולאחר מכן הם לא נמצאים שם, הם לא קיימים, אין מחויבות לאף אחד להמשיך להעסיק אותם, ובוודאי היו תקופות, היום יש פנסיית חובה, אבל בעבר לא הייתה פנסיית חובה, והיום אין להם את ההכנסות האלה. ואנחנו גם יודעים על אומנים, ואנחנו גם מכירים אותם, לא נפרט שמות, שאנשים אין להם יכולת אפילו לשלם את שכר הדירה שלהם, הם לא יכולים לשלם אפילו עבור התרופות שהם צורכים אותם, ואנחנו כבר יודעים על זמר מאוד מפורסם שהתאבד בגלל חוסר היכולת שלו להתקיים במצבו הכלכלי הקשה שהיה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שצריכה להיות איזושהי הנחיה, ליד כל אמן צעיר ומקפיץ יופיע גם אמן ותיק, והשאלה אם הנחיה כזאת לא פוגעת בהם בעצם. פתאום אומרים, אני נמצא פה רק מכוחו של איזשהו נועל, או מכוחה של איזושהי הנחיה מגבוה.
תראה, אפשר להגיד את ככה, ואפשר גם לראות את זה בצורה אחרת. אם הרשויות המקומיות לא הפנימו את זה ולא עשו את זה מרצונם וביוזמתם, והלכו אך ורק על אומנים ידועים ומוכרים, אז יש בעיה בתפיסת העולם של אלה שמזמינים את האומנים האלה ומתעלמים מה הצרכים גם של אומנים ותיקים. מפינתי גם זה שיוצרים אילוץ מסוים או מחויבות מסוימת, היא מפינתי בהחלט מכבדת את האומנים ומאפשרת להם גם להופיע וגם להתפרנס בכבוד. צריך להבין, הסכומים שאנחנו מדברים על האומנים הוותיקים הם אחוזים, זה פרומיל ממה שמקבלים האומנים הגדולים, בסדר? זה לא ההוצאות הגדולות, זה לא מה שיקשה על הקופה הציבורית. אנחנו רואים אומנים, אני לא מעביר ביקורת, כן? אבל אני רואה אומנים שמקבלים מאות אלפי שקלים למופע של 30 דקות, וזה בסדר וזה מכובד כי הקהל בא לראות אותם, אבל מצד שני אם יש אומן שמקבל עוד 5,000 שקל וישיר מספר שירים לעיתים שלו מתקופת העבר, אני חושב שזה יהיה נכון, זה יהיה טוב, זה גם חשוב מאוד גם לאומנים אבל גם לקהל, שיוכל לראות את אותם אומנים שאולי הוא לא ראה אותם, אולי הוא שמע להם רק על גלי היתר.
עכשיו אני אשאל אותך, אתה, מכיוון שאתה ניהלת את העניין הזה, את הסוגיה הספציפית הזאת בשבועות האחרונים, גם מול רשויות, נענית בחיוב?
עד לרגע זה אני רוצה לומר לך, לשאלתך, לא שמעתי ולא קיבלתי שום הודעה מראש עיר, למרות שפנינו אליהם, ואומר, אני בהחלט רואה חשיבות ואני עומד לשלב את האומנים הוותיקים. ההתעלמות הזו היא גם מקוממת, היא מאוד מרגיזה, ואני חושב שזה התפקיד שלנו להעלות את המודעות, ואני רוצה להודות לך מאוד על כך שאתה גם מעלה את הנושא הזה בשידור אצלך, כדי להעלות את המודעות הזו, שלא ייתכן שאנחנו רק נדבר בשבחם של הוותיקים, אבל לא נעשה מעשה אמיתי, ונעשה אמיתי זה להזמין אותם למופעים שיוכלו להופיע בפני הקהל ולהתפרנס.
אז הדהמת אותי עם השתיקה של ראשי הרשויות, שאף אחד לא יחזיר לכם תשובה, אבל יש משרד תרבות בעולמנו, מה קורה שם?
גם שם אנחנו לא שמענו תגובות. אני יודע שפה ושם מתקיימים אירועים עם אומנים ותיקים, לא מכיר את זה ביום העצמאות, אני לא שמעתי. אני אתן לך דוגמה, גליה אתרי, זמרת מעורכת באמת ברמה בינלאומית. יש לה שיר, שלה, שהיא, זה המותג שלה. מדוע צריך להביא זמרת נוספת שתשאיר איתה? אפשר לזמן, בלי לפרט עכשיו את השמות.
לענייני הללויה.
כן, עדן בן זקן. עדן בן זקן זמרת מעולה, שאני אוהב מאוד מאוד לשמוע אותה. אבל מה היה רע לתת לעדן בן זקן גם שיר אחר? להיט אחר שלה. למה אתם לא נותנים לגליה אתרי, גברת שרת התרבות והספורט במדינת ישראל, לתת לגליה אתרי שתופיע עם השיר שלה לבד? למה היא צריכה את נערת הליווי של עדן בן זקן, שהיא בזכות עצמה זמרת מעולה שיכולה להופיע גם בנפרד? מה קרה? יש רק שיר אחד? יש עוד הרבה מאוד שירים, תנו לה גם לזו וגם לזו. וזה חלק מהתפיסה של ההתעלמות, ואנחנו רואים גם בתוכניות שעומדות להיות משודרות, אנחנו לא רואים שיש גם הרבה מאוד אומנים ותיקים שגדלנו כולנו עליהם.
טוב, אז אנחנו מעלים את העניין הזה, אמנם ממש מה שנקרא בדקה 90, נדמה שכל הבמות כבר סידרו את הלוז שלהם, אבל אולי פה ושם נשאר איזה חור, וגם אם לא נשאר איזה חור, בהחלט יש מקום לשקול את כל הדברים שהעלית כאן. יושב ראש הסתדרות הגמלאים בישראל, שמוליק מזרחי, אני מאוד מודה לך.
אני מאוד מודה לך, חג שמח, תודה.
כל טוב, שלום שלום. בסדרות רוטשילד בתל אביב התקיים בחג העצמאות ובמוצאי החג שמתקרב אירוע אנו מכריזים בזאת שבו בעשרה מיצגי תלת ממד על בנייני הרחוב יוצג סיפורה של המדינה. אנחנו רוצים לשוחח לקראת האירוע הזה עם השר זאב אלקין, שלום לך.
שלום שלום.
עומד בראש משרד המורשת וירושלים, המשרד שמאחורי המיזם הזה. בוא תסביר לנו קודם כל מה הולך להיות שם בעניין הזה.
לוקחים את המקום ההיסטורי הזה, כן, כל המתחם של הסדרות רוטשילד, מרחוב אלנבי דרך מוזיאון ההגנה ובית העצמאות ועד לפאתי נווה צדק, ומקרינים על הבתים סוגיות שונות שקשורות להיסטוריה של הקמת מדינת ישראל. למעשה זאת הדרך להזכיר לציבור הישראלי בכלל ולציבור התל אביבי בפרט איזה דרך עברנו במסגרת החגיגות. אנחנו כמשרד המורשת מחפשים דרכים שונות לנצל בין השאר גם את האווירה של חגיגות 70 שנה למדינה, גם קצת לחזור אחורה ולהיזכר במורשת המפוארת של מדינת ישראל.
אני מאוד מקווה שהציבור התל אביבי לא יעלב שאתה אומר שהם צריכים תזכור את בפרט.
לא, אני חושב אני לא אמרתי משהו ספציפי על ציבור תל אביב, אני חושב שכל הציבור הישראלי, כשאנחנו חוגגים, כדאי שגם קצת נזכר במורשת בכל מיני דרכים. ולכן בחרנו במקום ההיסטורי הזה, כן, שהוא קשור להכרזת המדינה, לקיים מספר אירועים. בצדק אמרת, שני ערבים, גם ערב יום העצמאות וגם ערב מוצאי יום העצמאות, יהיה המצג היפה הזה, הצבעוני. על הבתים, אגב זה לא רק המצעק, גם יהיו הרבה פעולות רחוב, יהיה יריד נוסטלגיה של כל מיני פריטי אוספנות מהתקופות הראשונות של המדינה, יהיו שחקני רחוב שהתחפשו לדמויות שקשורות לתקופת הקמת המדינה, שזה בהחלט הזדמנות לבוא עם ילדים ובדרך הוויזואלית והנחמדה הזאת, לא רק לחגוג 70 שנה למדינה, אלא קצת להיזכר בה, אווירה ובהיסטוריה של התקופה הראשונית של הקמת המדינה. אגב, יש עוד אירוע חשוב מאוד שהתקיים במקביל ביום שישי עצמו בבית העצמאות, המקום ששם למעשה התקבלה ההחלטה וממנו יצאה הבשורה בדיוק באותו יום, זה היה גם אז ביום שישי. אגב, זה יום העצמאות האמיתי, כן, אנחנו הרי מקדימים את זה ביום את החגיגות בגלל לא לחלל את השבת, אבל היום העצמאות היא בעיר האמיתי, זה יהיה יום שישי כמו אז, ואנחנו עושים שם כינוס חגיגי של הממשלה, ולמעשה הכינוס הזה הוא גם מסמל פרק חדש בתולדות של בית העצמאות. כמה חודשים אחרי זה בית העצמאות יוצא לשדרוק ושיפוץ, פרויקט מאוד גדול שאנחנו מובילים אותו כמשרד המורשת, ולכן מי שעוד לא ביקר ביום העצמאות ולא רוצה לחכות כמה שנים עד למבנה המשודרק, מוזמן לעשות את זה בשבועות והחודשים הקרובים.
איך בוחרים, זאת אומרת, מתוך 70 שנה, את האירועים המובילים, הדרמטיים, מה, מיקי ברקוביץ' והגביע נכלל, הפצצת הכור האטומי נכלל, מלחמת העצמאות, מה נכנס, מה יוצא?
זאת שאלה מצוינת, איך בוחרים, קודם כל נותנים לאנשי מקצוע לבחור, לא חושב שהשר הוא זה שצריך לבחור, אבל אני מציע שאנחנו לא נחסוך, אם נספר הכל עכשיו בשידור, אז אף אחד לא יבוא, אז בואו נחכה למי שרוצה להשתתף בחוויה היפה הזאת, זו בוודאי הזדמנות להזמין את הציבור כחלק מחגיגות 70 של המדינה.
אז אתה אומר, אתה משאיר לאנשי המקצוע, ואני חייב לשאול אותך, איך בוחרים בלי להסתבך עם כל המחלוקות האינסופיות שלנו? תעלו את גולדה מאיר, יקומו מתנגדיה, תעלו את בגין, יקומו תוקפיו. איך פותרים את הבעיה הזאת? כולנו מקוטבים כל כך.
אנחנו מקוטבים, אבל עדיין אני חושב שבסופו של דבר יש לנו דברים שכולנו מסכימים עליהם, וגם אם מישהו זה לא יהיה מרוצה, אז לא יהיה מרוצה. אי אפשר לשכתף חזרה את ההיסטוריה הישראלית, היא כמו שהיא, ויש בה מספיק פרקים להיות גאים בה, גם אם אנחנו לא מסכימים עם דמות היסטורית כזאת או אחרת, יש הרבה דברים אחרים שבהחלט אפשר להיות גאים, ולכן אני מציע בכלל, אני חושב שאנחנו ככה קצת סביב חגיגות 70 של המדינה יותר מדי עוסקים במחלקות ובמפריט, מאשר להתעסק במחבר, וכדאי קצת לשים הצידה את הוויכוחים היומיומיים שלנו, יש לזה כל כך הרבה זמן אחר במהלך השנה, ובשבוע הבא להתרכז אולי בכל זאת במשהו שכולנו מסכימים, ובעיקר כולנו גאים. אני מאוד לא אוהב את השיח הזה, שכל הזמן רק מחפש איך אפשר לבקר את העבר של ההיסטוריה שלנו. כן, השיח שבעיניי הוא חותר מתחת היסודות הציונות. זה נכון שאפשר לבקר, רק אפשר גם להיות גאים. יש לנו פה, בנינו פה מדינה לתפארת. ומי שמאמין בחזון הציוני, הוא קודם כל בעיניי צריך להיות גאה במה שעשינו. לתקן ולשפר תמיד אפשר.
יפה, אנחנו נאחל לכולנו שנדע לשים את הפוקוס על העניין הזה, המאחד והמתגאה במה שהראה כאן. השר זאב אלקין, תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה, ובהחלט בשבוע הבא הציבור מוזמן ליהנות מהאירועים האלה, ומוזמן לבוא לבית העצמאות.
השר לענייני ירושלים ממליץ לרדת אולי קצת לכמה שעות מירושלים.
לכמה שעות גלוות. אנחנו גם עוד מעט נגיע ליום ירושלים, תאמין לי, אנחנו נציע לסיפור הרבה אפשרויות מה לעשות בירושלים.
ואז תחזירו להעיר את זוהרה. השר אלקין, תודה רבה לך. כל טוב.
תודה רבה.
שלום. עמותת תמיר, מיסודה של מפעלות הציונות הדתית, הפיקה באחרונה את אתר דתי ג'וב, לוח דרושים אינטרנטי שממוקד בעיקר בתחומי החינוך ובציבור הדתי. אנחנו רוצים לדעת מה זה ועל מה זה, ואיתה נמצא על קו הטלפון מנכ"ל העמותה, שמרון כהן, שלום לך.
שלום.
אז בוא תסביר לנו למה אנחנו ממדרים פה את הציבור החילוני.
כי בציבור הדתי יש לנו דברים, יש לנו אנשים וכנוער וחברה מעולים שיודעים מה השליחות שלהם, מכירים את התחום, אבל בתחום הזה יש דברים שהם מאוד ספציפיים דווקא לציבור הדתי. יש בתי ספר דתיים, יש קבוצות נוער, יש כל מיני עמותות שמתעסקות ביהדות, בחינוך, בארץ ישראל, בנוער, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה ייחודיים, זה לא מידור אלא זה ייחודיות, זה להביא לידי ביטוי את הייחודיות שיש לציבור הדתי.
אז אני לא מבין, יש עוד הרבה מאוד לוחות דרושים, עדיין למה אדם סרוג כיפה, נקרא לזה כך, צריך לחפש עבודה דווקא במקום שהוא סגור דווקא לאוכלוסייה הדומה לו?
כי יש תחומים מסוימים שבהם מחפשים דווקא מתוך הציבור הדתי, מנהלי בתי ספר, בתוך החינוך הדתי, זה לא רלוונטי אליהם לפנות לכל העולם, בסוף הם צריכים אנשים מסוימים מתוך הציבור הדתי, קבוצות נוער דתי, עמותות, קהילות, יש קהילות, מחפשים דווקא, היום מחפשים, רוצים חיפוש ממוקד, מקצועי, יעיל, וזה בעצם מה שאנחנו באנו לתת. הלוח הזה של דתי ג'וב COIL התחיל מתוך צורך גם של מחפשי עבודה שנמצאים בתוך התחום הזה, שמבינים שזה התחום שלהם, מחפשים עבודה אבל מבינים שזה גדול מדי, וגם המעסיקים מחפשים משהו מאוד ממוקד שירכז להם את הדברים, שתוכל לפנות בדיוק לציבור שלו.
אין מענה בלוחות אחרים?
הלוחות האחרים הם כללים מדי, או שהיום אחד האתרים שמאוד פופולרי בתחום החברתי זה דווקא איזשהו לוח של הקרן החדשה לישראל, לוח שתיל, זה לוח מאוד פופולרי, אבל תארינו הלוח הזה, למשל, אם אתה מחפש באזור יהודה ושומרון, הם לא מוכנים לפרסם אותך. היום האתר הזה, היום הוא מוביל את אחד המאבקים הגדולים בכל מה שבעצם נוגע ביהדות, בגרעינים תורניים, במאבק על המרחב הציבורי, ביהדות ובתי ספר, במשפחה. ודווקא הציבור שצריך את הדברים האלה הכי הרבה, הוא משתמש ונפגע מהדבר הזה. הדגש פה זה המיקוד ומענה על הצרכים של הציבור הדתי.
אני רוצה רק להבין את, את הנקודה הזאת ש, שציינת אותה לגבי לוח שתיל. המורה שמחפש היום עבודה בתוך הציבור הדתי ומבקש לפרסם את עצמו או למצוא עבודה דרך הלוח הזה, לוח שתיל, הוא מודע לזה שהוא נחסם או שהוא פשוט נפלט איפה
שהוא במערכת? אם אני עכשיו מחפש עבודה באריאל, בסדר, אני רוצה לפרסם שדרוש לי מורה באריאל, בסדר, בשילו, בבית אל, לא משנה, בגוש עציון, אז מורי, אנחנו לא מפרסמים אותך, הם כותבים את זה. אנחנו לא מפרסמים ביהודה ושומרון.
והתקווה שלכם, התקווה שלכם שבעצם ציבור המורים, המדריכים, המחנכים, כל מי שעוסק בתחומי החינוך, יעתיק
החינוך
את...
החינוך
והחברה, כן. יעתיק, את, כן. יעתיק את עצמו לחיפוש ב, בלוח הזה, אז למה דווקא, למה רק חינוך, למה לא נגרים, מהנדסים וכיוצא באלה?
כי אני חושב שהיום אנשים מחפשים דברים ממוקדים. אני חושב שהייחודיות של לוח הזה באמת, זה בתחומים שהם באמת מייחדים את, את המעסיקים שמחפשים דווקא אנשים מתוך המגזר הדתי. זה בעיקר בתחומי החינוך והחברה. בדברים אחרים, זה באמת, זה פחות ההתגנות. אני חושב שהיום מחפשים דווקא להיות ממוקד, שאתה לא מתפזר. יש כל מיני לוחות, אבל שם אתה מתפזר ואתה פשוט יכול ללכת לאיבוד. גם מהניסיון שלי בתור מעסיק, כשאתה פונה לכל מיני לוחות אחרים, אתה רואה שהם באמת לא מבינים את הצרכים שלי. מגיעים לי אנשים בסופו של דבר לא רלוונטיים, לא בסוף, בחינוך אתה מחפש דמות מסוימת, אתה מחפש רקע מסוים, אתה מחפש שייתן לך את המענים.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו בעצם, שאם אני רוצה מהנדס, לא בדיוק מעניין אותי עכשיו, אם הוא מגיע מרקע כזה או אחר, אני העיקר שיבנה את הבניין כמו שצריך, כשאני רוצה מורה, אני רוצה שהוא יגיע מרקע מסוים.
בדיוק, אנחנו לא מנסים דווקא להיות, להתבדל או להיות מגזרים. לאנשי ההייטק אין משמעות בסופו של דבר הרקע וכו', אבל דווקא בתחומים של חינוך ובתחומים של נוער, בתחומים של חברה, שם אנחנו חייבים להיות ממוקדים.
איך ההיענות?
ברוך השם, אנחנו מתחילים, אנחנו יצאנו לדרך, כבר היום אני חושב מזמין את כולם להיכנס, דתי ג'וב COIL, יש כבר מאות משרות, כל אחד יוכל להיכנס באמת לראות גם מה היקף, היום מחפשים כבר הערכות לשנה הבאה, גם בתחומים של נוער, בתחומים בלתי פורמליים, בתחום של הפורמליים, בכל הדברים האלה יש מאות, מאות משרות שנמצאות באתר, ואנשים לאט לאט מתחילים להשתמש.
יפה, אנחנו נאחל לכם בהצלחה, וככה נעריך שמן הסתם יהיה מי שיתקוף אתכם על הקמתו של לוח, ששומר על גטו דתי, אז סביר להניח שהדברים האלה יעלו, וסביר להניח שאתם טענו את התשובות שלכם. מנכ״ל עמותת תמיר, שמרון כהן, תודה רבה לך.
תודה, תודה, שלום שלום.
כל טוב, שלום. ליטא, כך למדנו בימים האחרונים, נערכת ממש בתקופה הזאת לחקיקה, שתאסור הפצת מידע שמוגדר כמעוות את ההיסטוריה של ליטא, הכוונה היא לחומר תיעודי שמכתים במרכאות את דמותה של ליטא ככזו שהייתה שותפה לרצח יהודיה במלחמת העולם השנייה. אנחנו רוצים לשוחח על קורותיה של יהדות ליטא בעיקר בתקופה הזאת, ואיתן נמצא על קו הטלפון מומחה בדיוק לתחום הזה, הדוקטור בן ציון קליבנסקי, שלום לך.
שלום רב.
מרצה בתוכנית לתואר שני בזיכרון במכללת אפרטה, ואתה גם עוסק בשימור בתי עלמין יהודיים בליטא.
בין היתר, כן.
כ-100 אלף יהודים נרצחו בליטא.
לא, 110 אלף יהודים נרצחו רק בעיירות בליטא, חוץ מזה נרצחו עוד כ-115 בערים הגדולות בגטאות.
אז יש לנו
215
רבע, כמעט רבע מיליון בני.
נכון, כמעט, כן.
כן. עכשיו בוא ספר לנו קצת איך הדברים האלה התנהלו ועד כמה באמת לממסד הליטאי היה חלק באירועים הללו, או כמו שהם מנסים לומר היום, גם אנחנו היינו חלק מהקורבנות, גם אנחנו נכבשנו על ידי הנאצים.
כן. אז קודם כל אולי באמת כדאי לציין ש 110 אלף היהודים בעיירות הליטאיות נרצחו בתוך 4 חודשים ראשונים למבצע ברברוסה, כלומר מיוני 41 ועד אוקטובר נובמבר 41 לא הייתה נפש יהודיה בעיירות הליטאיות, כאשר לפני המלחמה כשליש עד חצי מהתושבים בכל עיירה, ומדובר במאות עיירות, היו יהודים. עכשיו, מי ביצע את הרציחות האלה? אלה לא היו הנאצים, אמנם הנאצים הם אלה שכיוונו את הכל ותכננו וארגנו, אבל מי שעשה בפועל את העבודה, עבודה שחורה או עבודה זוועתית, אלה היו הליטאים, ולא ליטאים מיוחדים, אלא מכל שכבות האוכלוסייה. כלומר, כולם היו שותפים ברציחות האלה. אבל אולי נעשה את זה באופן מסודר. כאשר הנאצים התחילו במלחמה בשנת 41, נוצר מעין וקום, כי הסובייטים עזבו את העיירות, השלטון הסובייטי ששלט שנה שלמה בליטא עזב את העיירות, ובוואקום הזה נכנסו לאומנים ליטאים, הם תפסו את המועצות המקומיות, המשטרה ועוד מוסדות, ואחד מהתפקידים העיקריים שהם נטלו על עצמם היה לפקח על חיי היהודים המקומיים. אז הם פרסמו שורה ארוכה של צווים אנטי יהודים, חייבו לענות צהוב על הגב, על החזה, נאסר על היהודים לצאת בשעות הערב עד הבוקר מהבתים, לא הורשו ללכת על המדרכות ועוד ועוד גזרות. זה היה השלב הראשון. בשלב השני, אפשר לומר, התחילו להוציא אותם לעבודות, עבודות בזויות, בלי שום תכלית, רק לבזות את היהודים, שום שכר
והוצאו רגע, איך זה התנהל? ריכזו אותם במקום אחד
ועוצרו? לא, היו קוראים להם למועצה לבוא, ובבוקר היו מתייצבים והיו שולחים אותם לפלוגות עבודה. אולצו לתלוש עשב מהמדרכות, לנקות את כיכר השוק, לטעטע את השירותים של תושבי העיירה, לקלף תפוחי אדמה בבתי סוהר, והעבודה הזו לא רק הסתיימה בכך, אלא הוא דופתה בלגלוג, בגידופים, בהקעות רצחניות מידי השומרים הליטאים. זה היה השלב הראשון. השלב השני, הוציאו את כל היהודים מהבתים, העבירו אותם לגטאות מאולתרים. הגטאות האלה יכלו להיות או בבתי מדרשות, בבתי כנסת, או באסמים, בעורבות ובעוד מקומות קשים. וכל זה במטרה להמתין עד להכנת בורות שבהם יוצאו היהודים להורג. כאשר, אגב, גם את הבורות האלה, רוב הבורות האלה נעשו בידי היהודים עצמם, כאשר סיפרו להם סיפורים שזה מיועד לגז ועוד משימות אחרות, אבל בפועל רוב הבורות בוצעו בידי היהודים, ולאחר מכן כמובן הם נרצחו שם. עכשיו, כאשר הגיעה שעת המוות, היהודים הובלו בתוך העיירה, כאשר הגויים עמדו מסביב ואף מחו כפיים, שלא יספרו לנו שאחרי זה הם לא ידעו, כן? מחו כפיים, היהודים, וכמובן זכו לגידופים מכל הסביבה, וכאשר הגיעו לבורות, הולצו להוריד את הבגדים, ושם הם נרצחו בידי הליטאים עצמם, כאשר בכל בור, או ליד כל בור, עמדו שניים, שלושה גרמנים נאצים וצילמו. היו רק מקרים יוצאי דופן שבהם ממש הגרמנים השתתפו ברציחות, אבל רוב העיירות, ואני מדבר על מאות עיירות ובורות בעשרות עשרות עיירות, הדבר בוצע בידי הליטאים. הבגדים שנאספו נמכרו לאחר שהם חולקו בידי מי שביצע את הרציחות, מה שנותר חילקו, מכרו את זה בזול לתושבי העיירה. לא רק זאת, אלא שבסיום העבודה הבזויה הזו נערכו מסיבות שבהן הוזמנו ראש המועצה, ראש העיר וכל מיני מסובים אחרים. בקיצור, כולם היו שותפים או ידעו, בוודאי ידעו, נהנו מהרציחות האלה.
המסיבות האלה, מה זה היה? כל פעם מסיבת סיום של עוד אירוע של רציחה המונית?
נכון, ויש לנו עדויות, ביד ושם יש עדויות של כמה יהודים שנותרו בחיים, והם נדרשו או חויבו לשרת את המסובים בעיירות, והיו מהמסובים שאמרו, עוד חיים יהודים? יש עוד יהודים? עד כדי כך. וזה ממש עדויות שאני קראתי אותם ביד ושם. וכמובן, כמו שאמרתי, בין הרוצחים היו מי מנהל בית הספר ועד הקצב העירוני או הספר, כלומר כל שכבות האוכלוסייה היו שותפות. כמובן שהבתים של היהודים שנעזבו כאשר הם עברו לגטאות המולטרים נשדדו וחוסלו ורוקנו לגמרי, וכמובן כמו שאמרתי בסוף, הבגדים, התכשיטים וכל זה חולק, נמכר לתושבים. אי אפשר לומר שהם לא היו שותפים, כולם היו שותפים. זה אגב, זה. עכשיו יצא ספר ממש לא מזמן של אחד בשם רוטה ונגייטה, יצא כבר בליטאית ועכשיו יצא בעברית. היא כתבה את הספר עם אפרים זורוף, ובו היא מתארת למעשה את התהליך שאני מספר, שבו אפילו הסבים שלה, הסבא שלה והמשפחה שלה היו שותפים ברציחות האלה. כלומר היום, והספר הזה הפך להיות רב מחר, וכתוצאה מהמחירות הגדולות שלו היא נעשתה פחות אהוד על בני משפחתה וחבריה, וזה בלשון המתה, כי הליטאים מאוד מאוד לא אוהבים את מה שהם קוראים שם.
אז עוד רגע אני ארצה לשאול אותך איך אתה בדיוק, כשאתה נוסע אהובה בין ישראל לליטא כדי לטפל באותם בתי אלמין בין השאר, אני ארצה כן. לשמוע ממך איך התגובות לעבודה הזו שלך, אבל לפני כן אני רוצה לשמוע ממך קצת על ההרג בערים. דיברת עד עכשיו על ההרג כן. בפריפריה, אפשר לומר.
נכון, נכון. הגטאות הגדולים היו בשלוש הערים הגדולות, הם היו בווילנה, בקובנה ובשבל. ניקח לדוגמה את העיר קובנה. כאשר היהודים אולצו, יהודי קובנה אולצו לעבור לגטו, הגטו היה בפרוור סלבודקה, זה פרוור נודע מאוד שבו הייתה הישיבה הגדולה, כן, ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה. הם אולצו לעזוב את בתיהם בקובנה, לעבור עם מה שהם יכולים לגטו. כבר בזמן הראשון נקראו 500, מה שנקרא אקציית האינטליגנטים, נקראו 500 אנשים צעירים כדי לבצע עבודות אינטליגנטיות. כמובן שרבים התנדבו והם נרצחו. כבר באוקטובר, אנחנו מדברים על יולי.
מה זה, כן, מה זה יולי... העבודות האלה? מה העבודות האלה?
שום דבר, פשוט הוציא אותם להורג, זה הכל. זו הייתה טוענה כדי להוציא להורג את האינטליגנציה, את הבחורים והבחורות היותר משכילים. באוקטובר, בתוך הגטו הזה היו כ-30 אלף יהודים, מעל 30 אלף יהודים. כבר באוקטובר, עוד 10,000, שליש מהגטו, נרצחו באקציה שנקראת האקציה הגדולה. כל היהודים נאספו בכיכר הדמוקרטיה, כל היהודים אולצו, אי אפשר היה להישאר בבתים, ממש מעטים בלבד ספורים נשארו בבתים, כולם חויבו לעמוד מ-6 בבוקר עד השעות המאוחרות, כולל נשים מרות, זקנים, ילדים, ושם עשו את הסלקציה. עכשיו אני רוצה להזכיר שבאותה תקופה עוד לא היו כל המקומות הריכוז בפולין שבהם רצחו יהודים. המחנה הריכוז הראשון היה רק בדצמבר 41, ואנחנו מדברים כאן על אוקטובר 41 בגטו קובנה. היהודים עמדו, נעשה סלקציה, שליש מהיהודים הובלו למה שנקרא הפורט התשיעי, המצודה התשיעית, הסמוכה לסלבודקה. אף אחד לא ידע מה קורה שם, ושם הם חוסלו במקום, ולאחר מכן הגיעו ידיעות, כאשר אחד או שניים הצליחו לברוח משם וגילו לתושבי הגטו מה שקרה שם. אם אנחנו נתקדם קצת קדימה, בשנת 44 הייתה אקציית הסקנים והילדים. זו הייתה אקציה נוראית מכל, כאשר עד אז עוד היו ילדים בגטו, והילדים חונכו בידי הסבתות, וכאשר האימהות והאבות היו הולכים לעבודה בעבודה מחוץ לגטו, בייחוד בשדה תעופה בפרוור אחר, אלכסות של קובנה. וכאשר הם חזרו באותו יום בשנת 44, מרץ 44, הם מצאו שאין ילדים, שהילדים אינם, כי הם נלקחו באותה אקציה, גם הילדים וגם הסקנים, גם הסבתות יחד עם הנכדים נלקחו ונרצחו. זו הייתה אקציה נוראית מכל, וככה זה מופיע בכל העדויות, ולמעשה עבדה אז התקווה, כי זו הייתה התקווה היחידה שנשארה לאנשים שעבדו בגטו, וכאשר התקווה הזו נלקחה, אנשים פשוט יצאו מדעתם עד כדי כך.
אני רוצה לשאול אותך, מה הביא למציאות הזאת שבאמת, להבדל הזה בין מה שקרה בצרפת, איטליה, מדינות כאלה שבהם האוכלוסייה המקומית אומנם הכינה את היהודים אל מעשה הרצח של הנאצים, אבל הם לא ביצעו בידיים את הרצח כך בהולנד ובמקומות נוספים. לעומת ההתנהלות הזאת של הליטאים, מה היסוד, מה השורש שהביא אותם למעשים הללו שאתה מתאר אותם כרגע?
שאלה מצוינת, יש לזה כמה תשובות. אולי אחת התשובות יותר נכונות, למרות שכולן נכונות, היא ששנה לפני הרציחות האלה כבשו הסובייטים את ליטא. עכשיו, עד אז היהודים היו פחות או יותר שווי זכויות במדינה, אבל מקום אחד היה סגור בפניהם. אלה היו המוסדות הממשלתיים. הם לא יכלו להיכנס למוסדות הממשלתיים, לא להיות חלק מהממסד. כאשר נכנסו נכנסו הסובייטים לליטא, כבשו אותה, פתאום החלו לראות יהודים שמופיעים גם בממשל, גם בבולשת, בכל המקומות שעד אז לא היה מקום ליהודים. חוץ מזה, ב-14 ביוני 41, ממש שבוע לפני הפלישה הנאצית, שלחו הסובייטים את כל היסודות האנטי-רבולוציוניים, האנטי-קומוניסטיים, שלחו אותם המדינה לסיביר או למקומות שכוחי אל אחרים. ביניהם היו גם כמה עשרות אלפים ליטאים, למזלנו היו גם כמה אלפי יהודים, אבל זה פחות מעניין אותם, ולצערנו מעט מאוד, מעט אלפים, כן? הלוואי וזה היה יותר, אבל בכל אופן כמה עשרות אלפי ליטאים גורשו מהמדינה, זה היה מבחינתם משהו נוראי, והם ראו שמי שבא לגרש, בין המגרשים היו גם יהודים. אגב, גם הוריי גורשו, ובין המגרשים היה גם יהודי בשם בלוך, כן? מצאתי את החתימה שלו. זה היה אירוע טראומטי לליטאים, והם חיכו לנקמה. עכשיו, אגב, הנקמה הזו, הם כבר חיכו לה עוד לפני הגירוש, עוד לפני שידעו שיהיה גירוש, כי הם זיהו את היהודים כחלק מהממסד הסובייטי. ככה הם ראו ביהודים. נכון, לא נכון, בוודאי שזה לא נכון, אבל נכון שהיו יהודים גם במסד הסובייטי. והליטאים מאוד מאוד לא אהבו את זה. אז זה אחת התשובות שאפשר למצוא לסינה הנוראית. זאת מלבד הסינה הרגילה של הנצרות הקדומה, הם היו קתולים ולא כל כך אהבו יהודים. אבל באמת חייבים לציין שעד אז, עד שנת 41, היו יחסים סבירים בין הליטאים ליהודים. לא היו פוגרומים נוראים, היו כמה, אבל ממש מעט יחסית למדינות אירופה אחרות, כמו שאתה מציין, ולכן התמיהה גדלה שבעתיים, מה קרה? ואני חושב שהסיבה העיקרית היא באמת אותה השנה שמבחינת הליטאים הייתה נוראית מבחינתם. והם השליחו את זה על היהודים וקילו את זעמם באוכלוסייה היהודית.
עכשיו ניגש לאותה שאלה שהזכרת אותה תוך כדי הדברים. העבודה הזו שלך, שאתה מטפל בבתי אלמין יהודיים, באומה שמנסה להתנער מהתיוג שלה כמשתפת פעולה כל כך משמעותית עם הנאצים, איך הם מתייחסים אליך?
כן, אז קודם כל אני חייב לדייק, זה לא כל בתי אלמין, אני כרגע מטפל בבית אלמין אחד, שבמקרה יש לי גם שייכות אליו, כי המשפחה, חלק מהאבות אבותיי קבורים שם, זה לא במקרה.
אם אני מבין נכון, אתה נמצא בקשר עם אנשים שמטפלים בבתי אלמין אחרים.
נכון. בוא נדבר על העיירה הזו, כי זה באמת ככה איזה אף טיפוס אולי למקומות אחרים. בעיירה הזו, העיירה נקראת קידה, דן, ובמקום הזה יש מתגוררת מורה שהיא נטלה יוזמה עם תלמידיה להזכיר מחדש את הזיכרון, להחיות את הזיכרון של הקהילה היהודית. זאת אומרת, חיו בינינו כשליש מהיהודים והם נעלמו. היום אם תיכנס לעיירה הזו, אף אחד לא יודע מה זה יהודי, כי לא ראו יהודי כבר 70 שנה, לפחות לא אזרח העיירה הזו, לא תושב העיירה. והם החליטו לשמר את הזיכרון היהודי. אני באתי והצעתי להם, יש פה בית אלמין יחסית גדול, וזה די נדיר בליטא למצוא בתי אלמין יהודיים. מדוע? כי בעיקר הסובייטים הם אלה ששיתחו את בתי אלמין והפכו אותם לגינות ציבוריות ולעוד מוסדות, ולכן במקומות שיש בתי אלמין יש מעין תחושה שחייבים לשמר את זה. אני באתי בהצעה לאותה מורה ואמרתי לה, יש לך כאן בית אלמין, זה מקום מאוד מאוד חשוב לנו היהודים, והיה רצוי שבאחד הפרויקטים שלך תשלחי את התלמידים כדי שהם ינקו את המצבות. אני למשל ניקיתי את המצבות של משפחתי, וזו עבודה לא פשוטה, אבל כאשר יבואו 15-20 בחורים ויעשו את זה, ובחורות, זה בהחלט יכול לעבוד קפיצת מדרגה. והיא באמת קיבלה את ההצעה שלי, פנתה לראש העיר, הוא קיבל את זה בחום, אפילו הציע לעזור בשיפוץ כמה מצבות שנשברו או שנפלו, והפרויקט הזה עומד לצאת הדרך במאי-יוני השנה, ממש בקרוב, ונראה, יכול להיות שזה יהיה גם אף טיפוס למקומות אחרים, כדי שהתלמידים עצמם ולא מוסדות או יוזמות פרטיות יעשו את העבודה הזו.
זאת אומרת, מקבלים את הרעיון הזה של החייאת הזכר היהודי בליטא בברכה, ולא כמו מה שמנסים לייצר פה עכשיו בחקיקה, להתנער מהחלק הליטאי ברצח היהודים.
נכון, אני חושב שיש כאן ממש הבדל תאומי בין היחס של השלטונות, של הממסד, שמנסים אפילו לשמר את השמות של הרוצחים. יש איזה רוצח בשם שקירפה שהם קוראים רחובות על שמו ומונומנטים, לעומת המקומות העממיים יותר, הצעירים יותר, שהם אין להם את כל הרגשות האלה הלאומנים, והם כן מסתכלים על זה בעין מפוקחת, אומרים חיו בינינו יהודים, מדוע שלא נשמר את הזיכרון הזה. אז אני לא רוצה להגיד שזה לכל אורכה ורוחבה של ליטא, אבל יש מקומות כאלה, ואני מאמין שהדור הצעיר בחינוך מתאים יכול באמת לעשות את השינוי.
יפה, הנה למדנו עוד כמה פרטים לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הדוקטור בן ציון קליבנסקי, מרצה בתוכנית לתואר שני בזיכרון, מכללת אפרתה. תודה רבה לך על הדברים ובשורות טובות.
אמן ואמן, תודה רבה.
כל טוב, שלום.
כל טוב.
נדמה שבכל שנה עולה סביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה שאלת נוכחותו של האל בימים השחורים הללו, ועל השאלה הזאת שהיחס אליה נדמה קצת חורג מסמינריונים של בני עקיבא או בית המדרש ושיעורי האמונה, אנחנו רוצים לשוחח עם הרב חגי לונדין. שלום לך.
שלום וברכה.
נציין, חבר ארגון קהלים, ראש בית המדרש בקריה האקדמית אונו ודיקן הסטודנטים בחמדת הדרום. ועכשיו לשאלה עצמה, אבל עוד לפניה אני רוצה לשאול עד כמה באמת הנושא הזה מעסיק את הצעירים היום, או שאולי מדובר רק בתירוץ לפריקת עול אמונית.
אני לא יודע אם הניסוח הוא שזה תירוץ לפריקת עול אמונית, אבל אני לא חושב שהנושא הזה תופס אותו נפח שתפס בשנים קודמות. באופן טבעי, לפני 20, 30, 40, 50 שנה, שוודאי האסון השואה היה נוכח באופן מאוד קיומי, אז באופן טבעי גם משפיע יותר. היום הצעירים הם יהודים את הדבר הזה, והשאלות האלה עולות, אבל כאמור, אני לא חושב שזה היום נקודת הדילמה האמונית. וכאן אני באמת רוצה להתחבר לשאלה עצמה, ששואלים את השאלה הזו, איפה אלוהים היה בשואה, התשובה הדתית, אם אפשר לקרוא לזה, המקובלת, היא בסגנון של כן גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם, נאום השן. זאת אומרת, אי אפשר להבין, או בניסוח שלפעמים מתנסחים, אלוהים זה לא סנטה קלאוס, זאת אומרת, לא משהו שאפשר להבין, והוא לא הבטיח רק לעשות דברים טובים. ואני חושב שתשובה בסגנון הזה, שהיא לפעמים באמת נאמרת לבני נוער, היא לא מספקת. היא לא מספקת, לא בגלל שהיא לא נכונה, זה נכון, מבחינה פילוסופית, אנחנו הרי לא יכולים להבין את כל דבר בהנהגת הבורא בעולם. לפני שהשאלה הזו, אלוהים היה בשואה, היא לא שאלה פילוסופית, היא שאלה שמגיעה מסוג של מצוקה קיומית. הרי היו אסונות גדולים בהיסטוריה, לא רק השואה. וגם צערנו כיום, לא שחלילה משווים, אבל אנחנו גם חווים אסונות שאנחנו לא תמיד מצליחים להבין, אנחנו לא מצליחים להבין איך תינוק זה או אחר לא עלינו נפטר. השאלה איפה אלוהים היה בשואה היא מגיעה ממשהו עמוק יותר. היא בעצם מביאה את הייאוש של האנושות לאחר תקופת השואה. זאת אומרת, צריך להבין את הרקע שעליה התחוללה השואה. השואה התחוללה לכאורה בשיא הפריחה של התרבות המערבית. בתוך זה תחושה שהייתה במאה הקודמת, תחילת המאה הקודמת, שהאנושות מצליחה על ידי שכלה ומוסרה והמאמצים האנושיים באמת להגיע למצב שהעולם הולך ונהיה טוב יותר ויותר. והנה לכאורה הגיעה השואה מלב התרבות המערבית הפורחת דאז גרמניה, ומאז הלכה ופרחה באמת התחושת הייאוש, שבאמת כל התנועות הפוסט-מודרניות וכולן הלכו ופרחו לאחר השואה, וזו תחושה שלא משנה מה נעשה, לא משנה כמה בני האדם יתאמצו, בסופו של דבר הרוע שולט בעולם. זה בעצם השאלה שמקנית מחר, איפה אלוהים לשואה? האם יש טוב בעולם? המשפט של הנצח הוא רק עשר ועבר. זאת אומרת, לכאורה, מה שלא נעשה זה דבר יסתיים באבדון. וכאן, אני חושב שכאן נעוצה התשובה. איפה אלוהים היה בשואה זה לא משהו פילוסופי, זה שאלה יותר רגשית, חווייתית. האם אנחנו מאמינים שבעולם הזה יש טוב? למרות הכאבים הגדולים ולמרות האסונות האדירים שעם ישראל והעולם כולו חווה, וגם הקשיים שאנחנו חווים כיום, יש תהליך, במבט ארוך אנחנו רואים לך העולם הולך ומתקלם, העולם הולך ונהיה טוב יותר ויותר. וכשאנחנו מסתכלים על ה-70 שנה הללו, אנחנו שעומדים גם לפני יום העצמאות, ורואים איזו כברת דרך עם ישראל והעולם כולו, לא רק עם ישראל, את הפריחה הכלכלית, הביטחונית, המוסרית והרוחנית שהעולם עובר, פה אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בשואה. אנחנו רואים שהמציאות היא טובה, העולם הולך וטוב, וזה מה שאנשים מחפשים. אם דיברנו כל מיני בני נוער, זה מה שהם רוצים לשמוע. יש
אולי,
אלוהים.
אולי הרב לונדין, הגישה האוניברסלית היום נותנת לצעירים לא להסתכל רק על באמת על ההתפתחות המדהימה של עם ישראל ועולם התורה גם ועולם הכלכלה והצבא וכל מה שאנחנו רואים סביבנו. הם מסתכלים על הראייה העולמית ואומרים הרעב במדבריות הוא נורא והיום, הרצח בסוריה הוא רק משל ודוגמה למה
שנעשה,
ואין כזה שהתקדמות דווקא לטוב.
אני חושב שזה מבט לא מדויק על המציאות. ברור שישנם דברים קשים בעולם, גם ברמה הכללית כמו שציינת, וגם ברמה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. עדיין במבט מקרו המציאות היא הולכת ונהיה טובה. תראה, אפשר לציין נתונים פשוטים של תוחלת חיים שהעולם היה לפני 200 שנה בסדר גודל של בין 30 ל-40 שנה תוחלת חיים ממוצעת בעולם, לבין תוחלת חיים ממוצעת כיום שהיא בין 70 ל-80, וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. אסור שנקודות החושך יחשיכו את השמש הגדולה. העולם הולך ומתקדם, וגם כשאדם מסתכל על החיים האישיים שלו, הוא רוב החיים הם טובים. הרוע הוא הזניח, הטוב הוא בעיקר, וזה המבט האמוני שתורת ישראל מחנכת את האדם. אני חושב שזה גם התחושה של רוב בני האדם כיום, גם בעולם כולו ובוודאי במדינת ישראל. אני שוב אני אומר לך, אם התחלנו בבני נוער, וזה הקהל שאנחנו מדברים עליו, למרות שזה לא רק, אני מזהה את בני נוער את המבט האופטימי. עוד פעם, מה שציינת, הנקודות של הרעב פה, רעב שם, זה בוודאי דברים שמטרידים, אבל לא זה מוקד החיים. מוקד החיים הוא בדברים החיובים שהולכים וצומחים כל הזמן. הנצח הוא לא רק אפר ואבק, הנצח הוא ירושלים, זה הביטוי של חכמים. הנצח הוא התקווה, הוא האמונה, והעולם ילך ויהיה טוב יותר ויותר. זה מה שיקרה, זה האמונה שלנו, ומתוך כך אנחנו מתנחמים. נוסיף עד משפט אחד, שהרב צבי יהודה כהן קוק, יש לו מאמר נפלא, שאני חושב שראוי מאוד לקרוא אותו ביום השואה. מאמר בספר שנקרא לנתיבות ישראל, הוא קצת קשה לקריאה, אז באופן טבעי פחות מכירים אותו, אבל הכותרת של המאמר הוא, ממנה יבשע. מתוך הקושי, התשואה מגיעה. ואסור לכפור בטובה שהמציאות הולכת וגדלה, הולכת ונהיית טובה יותר ויותר, וזה גם מה שנותן את הפרופורציה הנכונה לכאבים ולקשיים שעברנו, עוברים, ולא עלינו גם אולי נעבור בהמשך ההיסטוריה.
הרב חגי לונדין, ראייה אופטימית לקראת העתיד, לא רק לקראת הימים הבאים, אלא בכלל. אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
בשמחה.
כל טוב, שלום.
שלום, שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לשר זאב אלקין, לרב חיים אמסלם, לשמרון כהן, לדוקטור בן ציון קליבנסקי, לרב חגי לונדין, לשמוליק מזרחי, לכם על ההאזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.